ברשות מורנו ורבנו הגאון הגדול, הכהן הגדול מאחיו, הרב הראשי וראש הישיבה, רבי אברהם שפירא שליטא, שם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ויזכה להוביל אותנו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. ברשות כל הרבנים הגאונים, אני לא בקי בכל השמות, כדי שלא יחטא, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, כולם אהובים, כולם ברורים. כבוד השרים היקרים ואישי הציבור, כל הקהל הקדוש ותלמידי הישיבה, כן ירבו ירצה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך האפך, רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. רבי שלמה הלוי שחיבר את השיר הזה, הרב הקבץ עליו השלום, שהם מגדולי המקובלים בעולם, וכל מילה שכתב בשיר הזה זה לא שיר רגיל. העובדה שהוא נפוץ בכל קהילות ישראל בלא יוצא מן הכלל, היא רק מלמדת על חשיבותו של השיר הקדוש הזה. ושני תוארים הוא נותן לעיר ירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה. זו עיר המקדש וזו עיר המלוכה. קום יצאי מתוך ההפכה. יש הפכה גדולה מזאת? כשבמקום קודש הקודשים אנחנו רואים בעוונות הרבים עומד בתפלתם, כשירושלים מלאה בגילולים מכל הסוגים, ויושב אדם וחושב, הזאת ירושלים? אין אף אחד גדולה מזאת. וצריכים להבין למה דווקא בירושלים. סיפרו על כמה מגדולי אדמו"רים שלא רצו לגור בירושלים כשבאו לארץ. ברוכים הבאים. אלא הלכו לגור בתל אביב, אמרו שם אין כנסיות בזמנו. מהו הסוד של הדבר הזה שדווקא בירושלים כולם נקבצו באולך, כל הגילולים האלה מסובבים את ירושלים? אבל מי שמעיין בדברי הזוהר הקדוש כמה וכמה מקומות מדבר על הקוצים שמסובבים את השושנה, אז יכול להבין, החוחים והקוצים שמסובבים את השושנה ממש. ואנחנו רואים ותמיעים כמה סבלנות, כמה ערך הפיים יש לפניו יתברך. בעיר המקדש, בעיר המלוכה, מלכו של עולם, וכך עולה לנו. צריכים להבין את סודם של הדברים. אולי אקדים ואומר, ידוע המעשה בגמרא בשבת למד ג' שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ברוכים הבאים, רבי שמעון בר יוחאי נכנס לתוך מערה 12 שנה, וכשיצא משם כל מקום שאירועי אנשים עוסקים בחולין לא היה יכול לסבול את זה. אמר, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, חורשים וקוצרים, זה דבר שלא היה נסבל אצלו. היה נותן עינה ושורף את המקום. יצא בת קול ואמרה לו, לשרוף את עולמי יצאתם, תחזור למערה שלך. חזר הוא בנו למערה עוד שנה אחת. אחר כך יצא, כבר לא היה סולף. אפילו לימד זכות על ישראל. כשראה אותו אדם רץ עם שני בדי הדס, והגמרא אומרת שכל מקום שבלעזר היה שורף, רבי שמעון היה מרפא את המקום. ונשאלת השאלה, האם באותה השנה רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום חלילה וחס עזב את המדרגה שלו? אם אחרי 12 שנה הגיע לדרגה של קדושה שלא היה מסוגל לסבול דבר של חולין, לא יכול להבין איך עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. האם עכשיו שאוסיף עוד שנה של תורה, האם חלילה עזב את המדרגה שלו? הרי זה ודאי לא יעלה בדעת. ודאי עוד עלה ונתעלה. אז איך עכשיו הוא כן יכול לסבול? לפני שנים רבות אמרתי לפרש על פי הגמרא בבתרא קל"ד, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 ראויים שתשרי עליהם שכינה כמשה רבנו, ו30 ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בנו, ו20 בנונים. אומרת הגמרא, גדול שבהם יונתן בן עוזיאל, קטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי. אחרי שהגמרא מנתה את כל ידיעותיו והשגותיו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר גדול וקטן, שואלת הגמרא, אז במה גדול ממנו יונתן בן עוזיאל? 80 מעלות. אומרת הגמרא, תניא, אמרו עליו על יוחנן, על יונתן בן עוזיאל, כשהיה יושב ועוסק בתורה, אפילו עוף פורח באוויר היה נשרף. זאת אומרת שהמדרגה הגדולה שלו מעל חבריו התבטאה במעלות של קדושה וטהרה. ושאלו לאחד מגדולי ישראל, אז מה הייתה מעלתו של הלל, רבם של כל אלה? והשיב להם שאפילו עוף פורח לא היה נשרף. גם אנחנו לומדים ברוך השם ואף עוף לא נשרף. מה המעלה שהלל שעוף פורח? ודאי זה לא סתם דיבור, כנראה יש כאן עניין מיוחד. יש שתי בחינות שונות. מעלתו של יונתן בן עוזיאל, שהשכינה שורה עליו בהתגליה, בגילוי, גילוי שכינה, עד שהאש של הקודש של השכינה הייתה גלויה ושורפת, אפילו עוף פורח נשרף. אבל הוא לא שולט על זה, הוא לא יכול למנוע את שריפתו של העוף. הלל היה במדרגה יותר גבוהה, צדיק משה לראת אלוקים, שכינה שורה עליו באותה מידה, בגילוי, אבל הוא היה לו שלטון על זה. צדיק מושל יראת אלוקים, עוף פורח ולא נשרף. ובמה תלוי הדבר? כפי הנראה בענבה של הלל. כפי שאנחנו יודעים בכל התלמוד, המייחד את הלל הזקן היא הסבלנות שלו, הענבה שלו, והקדוש ברוך הוא נוהג בו מידה כנגד מידה. כמו שהוא ידע לסבול את דעותיהם של האחרים, ידע לשאת את אורחם ומסעם בנחת ובענבה, גם הקדושה שלו הייתה סובלת. יכול עוף לפרוח ולהיכנס בתוך האש ולא יישרף. זו המדרגה המיוחדת שהייתה לו להלל הזקן, והיא נבעה מהמידה המיוחדת שלו, מידת הענבה שלו. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, חשבתי לפי זה אולי באותם 12 שנים ראשונות הוא הגיע לבחינה של יונתן בן עוזיאל. הוא כבר לא יכל לסבול את הדברים של חולין, היה שורף בכל מקום, הקדושה שלו הייתה גלויה לעין כל, והיו נשרפים כל מי שלא עסק בקודש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יצא בת קול ואמרה לו, באופן כזה אי אפשר להסתובב בעולם, לא תוהו ברעה, לשבת יצר הצריך קיומו של עולם. חזר למערה, עוד עלה ונתעלה. אז אותה שנה 13 קנה את מידתו מידתו של הלל הזקן. אותה השנה הייתה שקולה כנגד כל ה-13, כי הוא בא עם כל המעלות של ה-12 שנה, עם כל הקניינים שהיו לו, ועם זה הוסיף עוד שנה, והייתה מכרעת והגיעה עד לדרגתו של הלל. ואז הוא יכול לסבול לראות גם אנשים שעוסקים בחולין ולא שורף אותה. תכלית הקדושה זה לסבול גם את החולין, לסבול גם דברים שהם הפך מהקדושה. המידה הראשונה של הקדוש ברוך הוא זה חנון, רחום, ערך אפיים, אלו הם מידותיו. כמה ערך אפיים לפניו, שיכול לסבול את עוברי רצונו, שיכול לסבול את כל הגויים האלה שמייסרים את בניו, שרוצבים אותם, אורגים ושורפים בתכלית אכזריות, והם נסבלים על ידו, עדיין חיימים. ערך אפיים, כמה ערך אפיים לפניו. ירושלים, עיר המקדש, עיר המלוכה, היא סובלת את כל מה שניתן בה, ולא בחינם הם באים. אור החיים הקדוש מסביר פרשת חוקת, למה יהודי שמת הוא אבי אבות הטומאה, וגוי שמת להלכה הוא לא מטמא, אין לו טומאה, לא טומאת אוהל ולא רוח הטומאות. יש מחלוקת בשם בר יוחאי וחכמים, הוא מטמא. מה ההבדל? ודאי הוא לא אבי אבות הטומאה. וכל הדעות, למה גוי שמת לא מטמא? אומר אור החיים הקדוש משל שתי חביות, אחת של דבש ואחת הייתה מלאה זפת, והורקנו אותה. זאת שהיה באזפת, אחרי שהורקנו, נשארת נקייה, נשאר לחלוחית של זפת מסביב, אבל לא באים לא זבובים ולא יתושים ולא נמלים, נקייה, אף אחד לא בא. אבל זאת שהיה בה דבש, בשביל המעט לחלוחית שנשאר שם, כולם נקבצו בהולך מכל הסוגים, מכל השקצים והרמסים, כולם באים, כי יש להם מה להינוק משם. כן הדבר הזה, כל זמן שיהודי חי, הנשמה שבו אורח גדול, והיא מרחיקה את החיצונים, ולא יכולים להתקרב, להינוק משם. אבל ברגע שהנשמה יוצאת, ונשאר איזה לחלוחית, נשאר איזה רשימו, מהקדושה שהייתה שם, אבל האור כבר התמעט כי הנשמה עזבה את הגוף, אז באים כל אותם שקצים ורמסים כדי לינוק, לקבל איזה הנאה מאותו רשימו, מאותה לחלוחית שנשארה שם. כל זמן שירושלים עמדה על תילה, והמקדש בנוי, והקדושה הייתה חופפת, שום אחד לא יכל להתקרב, והזר הקרב יומת. אז נאמר והזר הקרב יומת. אז האור היה גדול מאוד. הרשיך הקדוש מסביר, כדי שנבין מה זה המושג שבית המקדש. הוא אומר על הפסוק פרשת עקב, הן לשם אלוהיך השמיים שמהשמיים, הארץ וכל אשר עליה. שואל הרשיך, הרי הסדר הוא לא נכון, היה לו להקדים את הארץ, אחר כך השמיים ואחר כך שמי השמיים, וכאן הוא התחיל מהשמיים, עלה לשמי השמיים ופתאום ירד לארץ, לא מרשע לספה ולא מספה לרשע, מהאמצע. אומר הרשיך, בזמן שבית המקדש הייתה כאן, זה היה הסדר הנכון. המקום הנמוך ביותר היה השמיים, גבוה יותר זה שמי השמיים, עוד יותר גבוה מכולם הארץ וכל אשר עליה. כי כשבית המקדש היה בארץ, היא הייתה מרכז הקדושה, מרכז השכינה, היא הייתה גבוהה מהשמיים וגם משמי השמיים, ואז לא יכלו להביא כאן שום דבר מן התומות האלה. אבל כשחרבה ירושלים, כשבית המקדש חרב, זה כמו יציאת הנשמה מן הגוף, ונשארת הקדושה, קדושתה עומדת, אבל התמעתה, ואז יש מקום לסבול את כל הדומות. והיום הקדוש הזה, שבו נתחברה ירושלים, היום הקדוש הזה שבו חזרה ירושלים לידי עם ישראל, זהו יום גדול ונפלא מאוד. כי היום הזה מתחיל האור להתחבר בחזרה לירושלים. ואף על פי שאנחנו רואים לפעמים שהטומאה גוברת חס ושלום ומתגברת, יש גם מושג של פרקוסים שלפני מיטה. אין זה אלא אותם פרקוסים שהסדרה אחרה מרגישה שקיצה קרבו בה והיא מפרקסת וזועכת בכל כוחה, אבל אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא מתייאשים. פעמים אנחנו רואים מצבים כמו השמועות האחרונות, שמידת הדין מתוחה בעוונותינו הרבים, אבל אנחנו לא מתייאשים. התנערי מעפר קומי, צריכים ללמוד ולהבין מה השם דורש מאיתנו, צריכים לשים את הדברים אל ליבנו, צריכים להתבונן לראות למה הקדוש ברוך הוא מכה אותנו מכות קשות ורעות כאלה. ודאי צריכים ללמוד מה השם אלוהיך שואל מעמך, מה הוא שואל, מה הוא דורש. את זה כן צריכים ללמוד, אבל חס ושלום אין יאוש בעם ישראל. אנחנו רואים שבחסדי השם הפך כל הציפיות, למרות כל הרדיפות מבית ומחוץ, התורה הולכת וגודלת ומתרחבת, וגבולות הקדושה מתרחבים, ועוד תתחזק ותרבי ותגדילי ותבואי בעדי עדיים וכו'. אין מי שיוכל לעצור את התורה הזאת, ילחמו ויצעקו, הכל יחלוף, כבכת תחליפם ויחלוף, עם ישראל ימשיך ויגדל ויתחזק בעזרת השם, וירושלים עיר הקודש. כיוון שעלה שוב לא ירד, בעזרת השם מקדש מלך עיר מלוכה, רב לך שבת בעמק הבכה. אנחנו עינינו נשואות עם השמחה הגדולה של היום הזה, ואני יודע שאין עוד שמחת ירושלים כמו במקום הקדוש הזה. צריך להמשיך בשמחה הזאת ולהתרומם התרוממות הנפש, ומתוך ההתרוממות וההתרגשות הזאת לזעוק מקירות ליבנו, לצעוק לפני אבינו שבשמיים שיאמר די לצרותינו ויגאלנו גאולת עולם בישועה וברחמים.